דיבר שנדע מה לא לדבר. מה הוא דיבר? מישהו יודע להגיד על מה דובר? איך? טוב, טוב, שלום לכולם. האמת שהתלבטתי עד לפני כמה דקות מה לדבר, ונראה לי שנכון לדבר על הדברים הפשוטים, הדברים היסודיים, שמתוכם להגיע למה זה צהל, מה זה הרוג מלכות, להבדיל מה זה פצוע, מה זה לוחם. בסדר? אז כמה מקורות ככה אני אקרא וננסה לבנות איזשהו מבנה. אנחנו בדור שלנו זוכים למה שלא זכו דורות ראשונים. המהר"ל כידוע בנצח ישראל כותב שההבדל בין גלות לגאולה מתאפיין, פרק א' כידוע לכולם, מתאפיין בשלושה ממדים. ממד ראשון, כל עם הקדוש ברוך הוא שתל אותו בארצו, ודאי עם ישראל בארץ ישראל, ולכן עיקרון ראשון זה אומה במקומה, עם בארצו. כשאנו בגלות לא היינו בארצנו, עיקרון ראשון. עיקרון שני, כשאנו בגלות לא רק שלא היינו בארצנו, הייתה אפשרות שהקדוש ברוך הוא יגלה את כל עם ישראל לאותה ארץ, נגיד כל האומה הישראלית בתימן, ביפן, באמריקה וכדומה, אבל זה לא היה, אלא היינו מפוזרים בגלויות שונות. אם כן, לא רק שאנחנו לא בארצנו, אין גם את עמנו, אין עם. הפיזור יצר קהילות קהילות ואין בעצם אומה. אז תנאי ראשון לגאולה זה אומה בארצה. תנאי שני, או תנאי ראשון לגאולה הייתי אומר, זה אומה. תנאי שני, בארצה. מה קרה כשאנו בגלות? אין עם, אין עם. יש גלויות מפוזרות, יש קבוצות קבוצות, קהילות קהילות, אבל אין עם מקובץ במקום אחד. המהר"ל קורא לזה פיזור. ודבר שני, אין ארץ, ולכן הגלות שלנו היא לא רק שגלינו מארצנו, אלא התפזרנו בגלויות. וממד שלישי של גלות, שממנו ההפך לגאולה, שלטון. כל אומה אמורה להיות ריבונית בעצמה, וכשהיא גולה אז היא משועבדת תחת אומה אחרת. אז מה קרה לנו בגלות? א', לא היינו במקומנו בארץ ישראל, ב', לא היינו ביחד כעם, כאומה, היינו מפוזרים בגלויות, ג', היינו תחת שעבוד של אומות העולם. ומה התחדש ברוך השם בדורות האחרונים? בתקופה שבה אנחנו חיים חזרנו להיות נורמליים, חזרנו להיות עם ולא קהילות מפוזרות, אומה בארצה, אומה קודם כל, חזרנו להיות בארצנו ולא באוגנדה, וחזרנו ברוך השם כעם לארץ ישראל, לא תחת שלטון טורקי או בריטי, אלא אנחנו מנהלים חיים ריבוניים, לאומיים עצמאיים, מדינה. אם כן, שלושה חידושים התחדשו בדור הזה. יש אומה, היא בארצה, ויש לה מדינה. עם, ארץ, מדינה. לנו זה נשמע פשוט, כי גדלנו לתוך זה, אבל זה חידוש עצום. זה מה שהיה חסר לנו 2000 שנות בית כברות. בסדר, ולכן כשאנחנו בעצם באים לדון על כל הסוגיה הזאת של צהל ופצועי צהל, שמשלח לכולם רפואה שלמה, קודם כל צריך להבין בכלל באיזה, מה התמונה הרחבה שבתוכה אנחנו חיים. אנחנו חיים בדור שבו ברוך השם האומה חזרה לארצה ולשלטונה. כל מה שאמרתי כרגע זאת מצווה מדאורייתא. המצווה נקראת מצוות יישוב ארץ ישראל. בררתם את זה בשורה קודם קצת? התברר? לא. אז אני אקרא כמה שורות. כידוע הרמב"ן בספר המצוות, מצוות עשה ד', אומר הרמב"ן שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה, אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, יצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. זאת אומרת, מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות עשה ד' לרמב"ן, מקור לזה במדבר פרק ל"ג פסוק נ"ג והורשתם וכו'. אז נצטווינו לרשת הארץ, והירושה הזאת של הארץ יש בה שני חלקים. חלק אחד זה הפרחת השממה, וחלק שני, לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. מה זה אומר ביד זולתנו? יד זה שלטון. אם יש לי למשל עט, הנה יש לי פה עט, בסדר? אם אני מחזיק אותו בידי, אני שולט. כן, גם קניין, עשיתי אגבה, עשיתי משיכה, יד מבטאת שליטה. אם כן, לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, חוץ מהפרחת השממה, אנחנו צריכים לשלוט בארץ הזאת, להקים מדינה, להעמיד מלכות. אם כן, מצוות יישוב ארץ ישראל, היא אומה חוזרת לארצה, עם ישראל חוזר בארץ ישראל, ומקים מדינה, מה שמענו עכשיו לפי המהר"ן לנצח ישראל פרק א'. הרמב"ן למשל בעצמו, כשהוא עלה לארץ ישראל, הוא כותב את הדברים, מצוות עשה ד', זה הרמב"ן. הרמב"ן בעצמו כשעלה לארץ ישראל, הוא לא יכל לקיים את החלק העיקרי של מצוות יישוב ארץ ישראל, שהוא לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. הוא יכל לקיים באופן מסוים, ספציפי, לא לשממה. כלומר, הוא נטע עץ, בנה בית, בסדר. אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא עם. הרמב"ן לא יכל להקים מדינה. הוא אדם פרטי, הוא אדם אחד. הוא מצא שני צבאים בירושלים, לפי התיאורים הידועים. אז אם כן, הרמב"ן עצמו לא זכה לקיים את המצווה, את מצוות יישוב ארץ ישראל בשלמותה. כי המצווה בשלמותה הוא בעיקרה, זה לא רק הצד של הפרחת השממה, שזה באופן מסוים יכול לעשות גם יחיד, אלא הצד, החלק העיקרי של המצווה, זה העמדת אומה בארצה ובריבונותה. לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. שאנחנו, הארץ הזאת תהיה בידינו, בידינו ממש. טוב, עכשיו, אז אם כן, אז מה כולל מצוות יישוב ארץ ישראל? כולל שני חלקים. הפרחת השממה זאת מחויבות גם של האומה וגם של הפרטים. הקמת מדינה זו מחויבות רק של הציבור של האומה, והפרטים לא יכולים להקים מדינה. טוב, אבל הרמב"ן לא מביא פסוקים, שנאמר ואומרו להם וורשתם את הארץ וכו'. אבל הרמב"ן לא עוצר פה. אומר הרמב"ן, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. אם כן, הרמב"ן אומר, תדע לך, הדרך להגיע למימוש של עם בארצו ובשלטונו עובר דרך מלחמה. מלחמה שנקראת מלחמת מצווה. אז יש מלחמת מצווה במובן של קיום מצוות יישוב ארץ ישראל, כלומר ריבונות לאומית בארצנו, וממילא התורה יכולה לחול וכל מה שמופיע מזה וכו'. זה ממד אחד. וממד שני, כמו שאנחנו מכירים, אני אגיד את זה אולי בצורה יותר שלמה, חובת הגיוס לצבא מבחינה הלכתית יש בה הרבה מצוות, אבל שתי מצוות עיקריות. מצווה אחת, הצלת כלל ישראל, עזרת ישראל מהצר שבא עליהם, כידוע, שזה אחת משלוש אפשרות של מלחמת מצווה. שתי אפשרות אחרות לא קיימות היום, כי סנחריב בלבל את האומות. אז מלחמת עמלק זה אחד, מלחמת שבעה עמים שתיים, לא יודעים איזה עמלק, לא יודעים מי הם שבעה עמים, אז אין לנו יכולת לקיים את החלק הזה של המצווה, עד שיבוא אליהו יגלה לנו מי זה עמלק ומי זה שבעה עמים. מאז שסנחריב בלבל את האומות אין לנו מושג מזה. אבל האפשרות השלישית למלחמת מצווה, עזרת ישראל מהצר שבא עליהם. אז חייל, אזרח שמתגייס להיות חייל בצה"ל, הוא מקיים שתי מצוות. א', מצווה שעכשיו רק הזכרנו, עזרת ישראל מהצר שבא עליהם, הוא חלק מהאומה הישראלית שדואגת לביטחונה, בסדר? וב', הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. אז גם הצלת כלל ישראל, וגם קיום מצוות יישוב ארץ ישראל. בסדר, שתי מצוות יקרות, יש עוד לא תעמוד על דם רעך, בסדר, עוד הרבה חלקים. בכל אופן, אז אם כן, הרמב"ן, כשהוא פוסק את מצוות יישוב ארץ ישראל, הוא יודע שכנראה כיבוש הארץ או הקמת מדינה לא יהיה לא על ידי מלחמה. אני אתן אולי רק את האפשרויות השונות. עם ישראל מגיע לארץ ישראל, יש כמה אפשרויות מה יקרה פה. להבין למה הרמב"ן מדגיש וזוהי שקוראות למלחמת מצווה. אפשרות אחת, אין פה גויים, ארץ ישראל ריקה, שוממה, אין לנו עניין להילחם מול האבנים, לא צריך. מעמידים שלטון, מקימים מדינה, הכל בסדר, יפה, אז כאן לא צריך להילחם. אפשרות שנייה, יש כאן גויים, אבל הם הולכים מפה, כשעם ישראל מגיע הם הולכים. הגרגשי פנה והלך, לא? קיבל ארץ אפריקה, מצוין, כמו שחזר אמרו. אם כן, אפשרות אחת, אין כאן גוי, אנחנו מקימים מדינה. אפשרות שנייה, יש בו גוי, וכשעם ישראל מגיע, הולך. קנה, אני יודע שהוא שומר על ארץ ישראל, מרגע שמגיע בעל הבית, הוא הולך. יפה, הגרגשי פנה והלך. אפשרות שנייה, גם במצב הזה, אין צורך להילחם, הוא עוזב את הארץ. אפשרות שלישית, יש כאן גויים, והם מקבלים עליהם את התנאי, את שלושת סעיפי השלום, כלומר שלושת התנאים כדי שגוי יחיה בארץ ישראל. שזה א', שבע מצוות בני נוח, יצירת היחס הנכון, כך פוסק הרמב"ם, יצירת היחס הנכון בין הגוי לבין אלוהים כגוי, לא אסלאם, לא נצרות, שבע מצוות בני נוח, זהו. שתיים, קורא לזה הרמב״ם, עבדות, כלומר, לא ירימו ראש בישראל ולא יתמנו עליהם משום דבר שבעולם, כלומר, בשפה של היום, הכרה של ריבונותם של עם ישראל בארץ ישראל באופן בלעדי, אין שני מדינות, שני מדינות לשני עמים, אין שאיפות לאומיות, אתה גוי פרטי שחי תחת שלטון המדינה היהודית. ג', קורא לזה הרמב״ם על פי הפסוקים מס, אומר הרמב״ם, שירות לאומי. אם אתה מבין שיש כאן מדינה אחת שהיא מדינת עם ישראל, מדינת היהודים, ואתה כגוי חי פה כפרט ולא כאוסף פרטים שחושבים את עצמם לאב ורוצים ריבונות עצמאית, מדינה ליד מדינה, אז אתה צריך לעשות שירות לאומי לבסס את מדינת ישראל. אם כן, שלושת סעיפי השלום, נא לרשום בפניכם, תודיעו לכל הנשיאים האמריקאים, בסוף זה יגיע לשם, חבל כל התוכניות, בזבוז זמן. זאת עובדה שמה שאני הציעו עד עכשיו, בעשרות שנים האחרונות, לא הצליח, הכל התמוטט ונכשל. וגרם נזק. א', כדי שגוי יהיה פה שם מצוב לנוח, הכרה בריבונות עם ישראל על ארצו במדינת ישראל כמדינה בלעדית, והוא חי כפרט פה, בלי שאיפות לאומיות, וג', אתה שותף לביסוס של הריבונות הלאומית של עם ישראל בארצו, של מדינת ישראל. כפי שמתאר הרמב״ם. אז אפשרות שלישית, עם ישראל מגיע לארץ ישראל, יש פה גויים, הוא מקבל על עצמו את שלושת התנאים של גר תושב. שייך גוי חי בארץ ישראל. אפשרות רביעית, עם ישראל מגיע, גם באפשרות הזאת לא צריך להילחם. אפשרות א', אין פה גויים, אין במי להילחם. אפשרות שנייה, יש פה גויים והם הולכים, אין במי להילחם. אפשרות שישית, יש פה גויים והם חיים, מקבלים את שלושת התנאים, אין צריך להילחם. יפה. ואף על פי שלושת האפשרויות האלה, אומר הרמב"ן, יש אפשרות רביעית, והיא כנראה תהיה האפשרות המצויה יותר, וצרינו הרב, עובדתית. אנחנו רואים שזאת המציאות, מלחמה, יש פה עם ישראל מגיע לארץ ישראל, יש פה גויים, לא מוכנים לקבל את ריבונותם, ריבונותנו בארצנו, מלחמה. לכן רבותיי, חייל שמתגייס לצה"ל מקיים שתי מצוות עיקריות, יש יותר, שתי מצוות כלליות עיקריות. א', עזרת ישראל מהצר שבא עליהם, לעזור לעם ישראל לשמור על ביטחונו, על חייו, על הכלל ועל הפרטים. ב', מצוות יישוב ארץ ישראל, שעובר דרך מלחמה, מלחמת מצווה. אני מתקדם. אותו הלוחם שמקיים, שמתגייס לצה"ל, והוא שותף למצוות יישוב ארץ ישראל, ושותף להצלת ישראל מהצר שבא עליהם, הוא יודע שיש סיכוי שהוא לא יחזור, או יחזור לא כמו שהוא היה. כלומר, חז ושלום ימות, או להבדיל יפצע. ידוע, המלחת חינוך במצוות עשה תף קפה, מלחמת המלך, אז הוא אומר, מדרכי המלחמה, שיש מפגעים במלחמה. אף אחד מאיתנו לא חי בחיים סטרילים, אנחנו יודעים מה זה מלחמה. נכון, ולכן כשחייל מתגייס לצה"ל, ודאי להיות לוחם, הוא לוקח בחשבון שיכול להיות שחייו ישתנו. או שהוא לא יחזור, בעזרת השם שכולם יחזרו, בריאים ושלמים, או שהוא יחזור אחרת. אחרת. ועל דעת זה הוא מתגייס לצה"ל. רק רגע. ולכן היוצא למלחמת בית דוד, אומרת הגמרא, כותב גט כריתות לאשתו. מדוע כותב גט כריתות לאשתו? אפשרות אחת, הלכתית. אם יחזור חי, ברוך השם חוזר לאשתו. חס ושלום יחזור מת, אשתו אלמנה יכולה להתחתן פעם שנייה. לא יוודא מעלה בגורלו, נהדר, היא תישאר עגונה. מה עושים מהפתרון הלכתי? כותב לה גט כריתות על תנאי לפני שיוצא למלחמה, ולכן אם לא יוודא מעלה בגורלו, הגט חל למפריע, למפריע היא מגורשת ויכולה להתחיל חיים חדשים. עד לכאן ההסבר הלכתי. אבל הרב מסביר בעיניה, כידוע, שיוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו, אני עכשיו מחבר לכל מה שאמרנו, כי אדם שמתגייס לצה"ל ויוצא להילחם מלחמת מצווה, בין מצד עזרת ישראל מהצר שבא עליהם, בין מצד מצוות יישוב ארץ ישראל, הוא עוזב את הפרטיות שלו, כולל המשפחה שבאופן יחסי היא פרטית, והוא עולה למדרגה הכלל ישראלית, למדרגה הלאומית. ולכן גט הכריתות זה לא רק כדי לפתור ספק פוטנציאלי של הגינות חס ושלום, אלא גט כריתות זה בעצם התודעה והבחירה שממנה ולמענה יוצא הלוחם להילחם, שהוא יודע שכרגע כל הפרטיות שלו בצד, והוא עכשיו הולך להיות חלק מן הכלל ומתקלל בכלל. איך אומרים? ברגע שהתגייסת אתה רכוש צה"ל. זהו, באמת רכוש צה"ל. עד כדי כך שהרמב"ם פוסק להלכה, זה לא רק דרשה יפה מעניה, הרמב"ם פוסק להלכה שאם בהלכות מלכים, שאם לוחם שנכנס ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, אם הוא חושב באשתו ובבניו, אז אומר הרמב"ם דברים קשים, עליו נאמר ארור עושה מלאכת השם רמייה, וכל דמי המלחמה תלויים בצווארו. כך הוא כותב, זה לשונו. על מי מדובר? לא מדובר על אדם שברח משדה הקרב או אדם שברח מצו גיוס. מדובר על אדם שיצא להילחם ונלחם, אבל זכר, חשב על אשתו ובניו, לא רק מצד זה שזה יכניס בליבו פחד, מורך, ומילא זה ישפיע על כל הלוחמים, שגם זה נכון, זה הסבר פסיכולוגי, חפשי פסיכולוגי, חוץ מזה, אלא למה אחד ושלום קודם מהמלחמה תלויים בצווארו? כי הוא נשאר ברמה הפרטית, הוא לא עלה למדרגה הציבורית, הלאומית. כותב גט גטות לאשתו כדי לייאש את עצמו מרעריו מן החיים הפרטיים וכל התלוי בהם, ביותו דורך מהלך כללי של האומה כולה. אז ברגע שאתה חושב על אשתך והילדים בזמן מלחמה, אתה בעצם נשארת בפרטיות שלך, למרות שאתה פועל פעולה כללית. לכן כשאדם חייל נכנס לקשרי המלחמה, נכנס למלחמה, הוא עוזב לגמרי כל הפרטיות שלו ועולה למדרגה חדשה של כלל ישראל. כלל ישראל הכוונה אומה, עזרת ישראל מייצר, כלל ישראל ארצה, מצוות יישוב ארץ ישראל. ולכן ברור שכשלוחם יוצא מתוך התודעה הזאת שהוא יוצא מן הפרט ועולה לכלל, אז הוא עד כדי מסירות נפש כפשוטו ממש. מישהו רצה להעיר איזה הערה? ראיתי מקודם, כן, זה בהלכות יחיד, זה לא בהלכות ציבור. בהלכות יחיד וישמרתם על נפשותיכם, בהלכות יחיד שלוכם מצוונם נזוקים, זה בהלכות יחיד. פדיון שבועים, כל הסוגי היום של פדיון שבועים, כל הסוגי הדות, זה מצד הלכות יחיד, זה לא מצד הלכות ציבור. מה שהם מצטטים פדיון שבועים, ואופה, אנחנו רוצים שכולם יחזרו, ודאי, אבל פדיון שבועים זה הלכות יחיד. כאן אנחנו במצב מלחמה, זה משהו אחר לגמרי. בסדר? טוב, יש הרבה מה לדבר על כל הסוגיה הזאת שמצא מלחמה, יש לזה הרבה השלכות. בכל אופן, אז אם כן אדם יוצא למלחמה מתוך מוכנות למסור את נפשו, אני רוצה רגע לקרוא לכם שני מקורות, יש יותר. מקור אחד, נגיד שמונה קבצים, קובץ A, פסקה רשנון ו, כדאי לכתוב מקור. מקבילה לזה פחות או יותר, אין היה שבת ב', פרק 9, פסקה קוף מ' ג', אני אקרא אבל בשמונה קבצים. אומר הרב ככה: החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות הנפש. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל עוד וכו' וכו'. כלומר, תכונת מסירות הנפש שאמורה להיות התכונה, התודעה, המוכנות של כל לוחם, היא בעצם הדבר שבשבילו שווה לחיות. אני אגיד רגע בשפה יותר פשוטה, כדי שלחיים יהיה ערך צריכים להיות ערכים שהם למעלה מן החיים, עד כדי כך שלמען הערכים האלה מוכנים למסור את החיים. אין חבוש מציר עצמו מבית האסורי, אין הבור מתמלא מחולייתו. אז כדי להיות שייך לחיים באמת, אתה חייב להיות שייך לאיזושהי מדרגת חיים למעלה מן החיים. צריך להיות איזשהו עולם של ערכים שהוא עולם למעלה מהחיים עצמם, כדי שלחיים יהיה תוכן. כי אין הבור מתמלא מחולייתו, החיים לא יכולים להתמלא מעצם החיים. מה תוכן החיים שלך שאני חי? למען מה אתה חי? יש איזה ערך שעומד למעלה מן החיים האלה, שלמען מה אתה חי? בסדר? אז חייבת להיות איזושהי מדרגה יותר עליונה של אידיאלים, של ערכים, של מגמות, של מטרות, שמכוחה האדם חי את החיים. והנפקא מינה, שאם הוא שייך למדרגת הערכים האלה, אז עם אלה הוא מוכן גם למסור את הנפש למען הערכים האלה, כי חיים ללא הערכים האלה אינם חיים. אז מה זה משנה אם הוא חד ושלום מת בשביל הערכים האלה, או חי ללא הערכים האלה? חיים ללא הערכים האלה זה מוות. כן, אין שום נפקא מינה. אז אומר הרב, החיים תופסים את מטרקם רק עם הדעה של קדושת מסירות נפש, כלומר מסירות הנפש, כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, כי אתה לא כבול בתוך החיים, אתה חופשי, כי יש ערכים שהם למעלה מן החיים. שלמענם שווה לחיות. ועד החיים הם דבר של קודש, יש להם ערך של קודש, כי אתה שייך לאיזה מעלה אלוהית יותר עליונה מאשר עצם החיים עצמה. טוב, יש פה דברים ארוכים. וכן כותב הרב ציודה לנתיבות ישראל במאמר וזאת ליהודה, שימו לב, מסירות הנפש לדברים עליונים וקדושים כמו עם ישראל, עזרת ישראל מייצר, ארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל וכו', מסירות הנפש לדברים עליונים וקדושים, הלא היא מידת השייכות הפנימית והמהותית המוחלטת עליהם. כדי להיות שייך למדרגת מסירות נפש, אתה צריך להיות שייך לזה לגמרי. מידת השייכות הפנימית והמהותית המוחלטת עליהם. כדי שאדם יהיה מוכן למסור את החיים על משהו, הוא צריך להיות טוטלי ביחס למשהו הזה. מחובר לגמרי למשהו הזה. הזדהות גמורה עם המשהו הזה. אני רוצה לומר משפט שהוא קשה לי לומר. כל פצוע ואפילו כל לוחם הוא מוסר נפש בפוטנציאל. זה לא שיש הבדל בין הנופלים לבין הפצועים לבין הלוחמים, כולם באותה מדרגה, אלא הקדוש ברוך הוא סידר מחוכמתו העליונה שפלוני יהרג ולהבדיל פלוני יפצע, וברוך השם פלוני יחזור בשלום או לשלום. אבל זאת אותה מדרגה. אנחנו הרבה פעמים רואים במיקוד רואים את הנופלים, את הלוחמים, השם יקום דמם, שנפלו. אפשר להבין את זה. אבל הפצועים הם לא פחות מזה. המשפחות שלהם לא פחות מזה. הלוחמים עצמם שברוך השם חזרו לשלום, הם היו מוכנים למסור את הנפש. הייתי בנסיעות היום קצת. אז בגלי צהל יש יום מוכר לחיילי צהל, כמו שאתם עושים עכשיו פה. אז ראינו הרבה לוחמים שחלקם נפצעו קשה. שמעתי שניים, שלושה. זה פשוט מדהים. חלק מהלוחמים ששמעתי אותם היום, פצועים קשה מאוד. החיים שלהם השתנו, לא יחזור להיות אותו דבר. שואלים אותם, היית חוזר על זה עוד פעם? כולם אומרים מה? מה כולם עונים? בוודאי. זה זה. מה החיים שלי שווים אם אין ערכים למעלה מן החיים, שלמען הערכים האלה אני מוכן למסור את הנפש שלי. אז הפצוע מסר את החיים שלו באופן מסוים. זה גילוי מסירות נפש בפועל באופן מסוים. אבל כדי שכל זה יקרה, מסירות הנפש לדברים עליונים וקדושים, הלא היא מידת השייכות הפנימית והמהותית המוחלטת עליהם, שהיא מתגלית לפי רוממות ערכו של האדם. ככל שאדם חי את העולם הפנימי, הערכי, האלוהי, האמיתי, כלומר, התקללות בכלל ישראל, שייכות לגמרי לארץ ישראל, למצוות יישוב ארץ ישראל וכו', ממילא, ככל שאתה יותר שייך באופן פנימי ומהותי אל אותם ערכים, אותם אידיאלים, ממילא, אז תתגלה בך תכונת מסירות הנפש. עוד פעם, משפטים חשובים פה בשם הרב ציודה. מסירות הנפש לדברים אלוהים וקדושים, הלא היא מידת השייכות הפנימית והמהותית המוחלטת עליהם, שהיא מתגלית לפי רוממות ערכו של האדם, שהיא מהווה את תוכן חייו וקובעת את מבנהו הפנימי וקיומו. מידה גדולה ונהדרה זו, הלא היא מזדהית עם אותה המעלה העליונה של דבר בם ועסוק בם לשם עצמם, של ההתעצמות של ההתמלאות וההשתייכות וההתעצמות של כל האישיות באותם העניינים וכל חייה וממשיותם בהם. להיות לגמרי שם, לגמרי. רבותיי, צריכים להבין במה אנחנו עסוקים. 2000 שנה לא הייתה לנו מדרגת חיים כזאת. לא היינו עם, אני חוזר למראה, לא היינו עם, לא היינו בארצנו, לא הייתה לנו מדינה, לא יכלנו לבוא לעזרת ישראל מייצר, לא יכלנו לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל שכל התורה כולה תלויה בה, לא הייתה לנו מלחמת מצווה, לא היינו לוחמים, לא הייתה מסירות נפש במובן השלם של המילה, ערכים כלל ישראלים, ישראלים שלמים שאפשר למנע למסור את החיים או להיפצע בעבורה. אחד הדברים ששמעתי היום זה פשוט באמת מזעזע. אחד פצוע קשה עדיין בשיקום מאוד מאוד ארוך, מאוד ארוך, מאוד מאוד ארוך. אז שואלים אותו, מה אתה רוצה להגיד לפצועים, לעם ישראל? הוא אומר, רוצה להגיד, קודם כל זכיתי. אז המרנת הייתה עמומה, זכית במה? זכיתי להיפצע בשביל עם ישראל, זכיתי להיפצע בשביל ארץ ישראל. איזה דור אנחנו חיים? מופלא. רבותיי, נשמות כאלה לא היו 2000 שנה. זכיתי להיפצע, סוף ציטוט, זכיתי להיפצע בשביל ארץ ישראל. עכשיו נתייחס לפציעה עם כל חומרתה וכל נזקיה, ואולי גם השלכות בלתי הפיכות. מופלא מאוד. בסגולה זה נמצא בכל אדם מישראל, גם הוא עם הקעקוע. בבחירה ובתודעה זה אמור להילמד פה בבית המדרש, מדרגת החיים הזאת, קומת החיים הזאת, הערכים האלה, האידיאלים האלה, כדי שלעת מעשה, אם נצטרך, יהיה לנו את זה, כמו שהרב כותב על רבי עקיבא, כל חיי אמרתי מתי יגיע לידי והקיימן. כלומר, כל חיי בניתי בתוכי את הקומה, את קומת המדרגה, את הקומה והמדרגה הרוחנית הזאת, שאם אני אצטרך להופיע אותה, היא תהיה בברה, אני אוכל להופיע אותה. אם נעמיק את זה טיפה יותר, אם יש שאלות אני אשמח להתייחס. אם נעמיק את זה יותר, אז ידועה הגמרא מסכת סנהדרין, מי שרוצה את המקורות שאני קורא מהספר, זה בספר בנתיבי הגאולה, פרק שנקרא מסירות נפש למען עם ישראל, מעמוד 216 עד עמוד 225. בסדר, שם בכל הסוגיה הזאת עם כמה מקורות שחלקם אני מזכיר אותם פה. יש גמרא כידוע במסכת פסחים, שימו לב, זה מופלא מאוד הגמרא שם. הגמרא מספרת, פסחים דף נון עמוד א', הגמרא מספרת, כעד רב יוסף ברי דרב יהושע בן לוי חלש והתנגיד. כלומר, רב יוסף בנו של רב יהושע בן לוי, אומר רש"י, גפאה ופרחה רוחו, דהיינו בשפה שלנו היום מת מוות קליני. אומרת הגמרא, וחזר והדר, הוא חזר, ברוך השם, היה במוות קליני, ראה מה שראה, תכף נראה מה ראה, וחזר לעולם. אני אקרא את זה שוב, כעד רב יוסף ברי דרב יהושע בן לוי חלש והתנגיד, כי הדר שחזר אל החיים בעולם הזה אחרי שאומר רש"י, גבה ופרחה רוחו, אמר לאבו, אמר לו רב יוסף, אמר לו רב יהושע בן לוי לרב יוסף, מהי חזית? מה ראית שם בעולם העליון? אז הוא אומר, ראיתי שם שני דברים. דבר אחד ראיתי, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. דבר שני ראיתי, ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. שני דברים ראיתי, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, כלומר חי את ערכי הקודש, ערכי הנצח, הערכים האלוקים האינסופיים, תורה, חי את זה בבחינה של תלמוד תורה, שומעים שבא לכאן ותלמודו בידו. וראיתי עוד דבר, שהתורה הזאת שתלמודו בידו היא צריכה להתגלות עד כדי מוכנות להיות הרוג מלכות. מה זה הרוג מלכות? אומר רש"י, חז"ל כידוע, שחתם סופר ידוע מפורסם על זה, יהודים שנהרגו על ידי גויים שהם נקראים קדושים. אומר חתם סופר שישראל שנהרג על ידי עקום, אפילו היה רשע וגרוע בחייו בעולם הזה, נקרא קדוש. אז מה ראית? ראיתי הרוגי מלכות. שואלת הגמרא, מי הם הרוגי מלכות? ומה נינו? אילם הרבי עקיבא וחבריו, אולי מדובר על הרוגי מלכות, על הצדיקים. יש מי שבא לכאן ותלמודו בידו, בסדר, ויש מי שבא לכאן הרוג מלכות. אם הוא הרוג מלכות מתוך תלמודו בידו, זה ודאי הטוב ביותר. אבל האם חייב להיות שהרוג מלכות יהיה תלמודו בידו? אני אגיד בשפה מאוד ליפה, האם הרוג מלכות יכול להיות אדם שכלפי חוץ לא נראה דתי, הוא לא מנהל אורח חיים דתי, או אפילו יצעק אחד מחרתיים שאין לו אמונה באלוהים? יכול להיות דבר כזה? זה תלוי דת, תלוי אמונה באומן הבכירי. שואלת הגמרא, אילם רבי עקיבא וחבריו, משום הרוגי מלכות ותולו, הם שייכים למדרגת העולם הבא, בלי קשר לרוגי מלכות, זה תלמודם בידה. אומרת הגמרא, אלא הרוגי לוד. מה זה הרוגי לוד? אומר רש"י, שני אחים היו שמסרו עצמן על ישראל, שהודו על עצמן הריגת בת מלך, שהיו מטילים אותה על כל ישראל. היה זה מלך רשע, מתה בת המלך, והוא האשים את כל ישראל ואמר, אם לא אומרים לו מי הרג אותה, אז הוא הורג את כל היהודים. ושני האחים האלה, הרוגי לוד, אמרו שהם הרגו ומסרו את נפשם. טוב, איך הם מוסרים לכתחילה את עצמם? עשו, לא עשו, את המעשה הזה נעזוב, כי זה דיון הלכתי. אבל זה נקרא הרוגי מלכות. כלומר, זה לא פונקציה דתית, זה פונקציה של מסירות נפש לאומית. עזרת ישראל מיצאה, מצווה תשוב ארץ ישראל. לא, על ארץ ישראל הם לא יודעים שזה מצווה. עד כדי כך שפלא יועץ בערך הצלה ה' צדי למד ה' כותב, אני קורא רק את מה שצריך פה, ועל כגון דה אמרו, על כגון זה אמרו, אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. איך אפשר להזמיר את המשפט הזה? רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אם הם רקנים אז הם לא מלאים. מה אתה רקנים? אומר הפלא יועץ רבי אליעזר פפו, כי יש רבים מבני ישראל שנראים לפנים כלים ריקים, כלפי חוץ נראים ריקים, אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, עזרת ישראל מיצר שבא להם. זהו כתב בגלות. בארץ ישראל אפשר להוסיף, יש בידם מצווה זו של יישוב ארץ ישראל. אז יש רבים מבני ישראל שנראים לפנים כלפי חוץ כלים ריקים, אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, שבזה הם מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. שומעים? מצוות הצלת ישראל שבה הם עסוקים, מתוך מוכנות למסירות נפש, בין אם הם חזרו ברוך השם בריאים ושלמים, בין אם להבדיל נפצעו או חס ושלום נפלו, הם בזה עוברים ומכריעים את הגדולים שבישראל, את החכמים והגדולים שבישראל. אומר הפלא יועץ, ואין אמת שאין הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד מצווה כנגד עבירה, הוא משלם להם עונש של כל העבירות. טוב, זה אני לא מבין, אבל יקן יש לו ליתן שכר רבה לאנשים אלה שתורכים ועמילים בכל כוחם להציל ישראל מיד עקום, להציל השוק מיד השקו. זה בלכות יחיד אפילו בגלות. כל בחור נגיד, כל בחור מה נאמר לצלת כלל ישראל, מה טוב חלקם ומה נעים גורלם. אם כן רבותיי, היום הזה שהחברה הישראלית קרא לו יום ההצדעה וההוקרה לפצועי צה"ל, בשפה התורנית של בית המדרש, זה יום כזה שהוא יום הוקרה והצדעה להופעת הנשמות הפרטיות שהתכללו בכלל ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, עד כדי מוכנות למסור את הנפש שלהם. זה לא פחות מזה. בין מי שמודע לזה והלך לזה בתודעה, בין מי שפחות מודע לזה והלך לזה. ולצערנו הרב, הפציעה היא שינתה את חייו. זה מסירות נפש ממש. טוב, יש פה עוד הרבה מקורות, אני צריך לסיים ברבע לשבע, זה כנראה כרגע. יש מאמר כידוע, מאמרי ריאל ועמותינו חללים, כדאי לראות את זה, יש פה עוד כמה מקורות. אני אקרא רגע עוד מקור אחרון של הרב טוכטר בספר רבנים שמחה, עמוד קוף י' בספר. אז הוא אומר כך, הוא מדבר על החילונים שבנו את הארץ, הוא אומר כך, הוא נהרג בשואה, וזהו מלבד שמחבבים את הארץ ואינם רוצים בארץ אחרת, רק בארץ אבותינו, ומוסרים נפשם עליה, כידוע דכמה וכמה מתו עבור הארץ, כמו ששמענו בזמן הפרעות של הערבים. הוא כתב את זה בתקופת השואה, עוד אין מדינה. וכמה מבני ישראל שעמדו לנגדם ומתו על ידיהם, אמרו קודם יציאת משפטם בזה הלשון, אין דבר טוב מלמות בעד ארצנו, כמובן לטרופלדור. והאין חתם סופר בתשובה שביה גמרא סנהדרין, שהזכרנו גם מקודם, שישראל שנהרג על ידי עקום אפילו היה רשע וגרוע נקרא קדוש. טוב, זה לא הזכרתי, הזכרתי את הגמרא בפסחים. וכל שכן אלו שהראו נפשם למות בעד ארצנו. היין ספרי רב שמעון אומר, בואו ראה חיבתה של ארץ ישראל כמה היא חביבה, שכל מי שהולך למלחמה הרי הוא רץ והולך, וכשהוא מגיע למלחמה הרי רגליו משתברות. אבל בישראל זה לא ככה. אבל ישראל אינם כן, אלא כשהוא קוראים לארץ ישראל ורגליהם נוסעות אותם, אומרים לאלו לאלו, אילו אנו נכנסים לארץ ישראל ומתים מיד, אין אנו כדאים שאנו נכנסים אל המקום אשר נשבע השם לאבותינו נותק לנו. וממש כן עשו אלו הקדושים שנהרגו במלחמות עם הערבים, כדברי רבי שמעון הנה, כל דרך הבא להם בנים שמחה. אחי יש ספק שבני עולם הבא הם, והכי לא ידעו ברורה יהוד אף על גב דיו לו חזי על פי מעשיו, אבל נפשו נפש הישראלי שבקרבו חזי הוא משתוקף לחזור למקורה. לכן רבותי, היום הזה הוא יום של התכללות כללית בעם ישראל ובארץ ישראל עד כדי מדרגת מסירות נפש. ועל זה אנחנו צריכים להוקיר ולהודות את כל מי שלקח חלק והיה מוכן להסתער ולהשמיד אויב. טוב, נסתפק בזה. ברוכים תהיו, יישר כוח.